נתרם, השיעור הוקדש על ידי יוסי כהן לעילוי נשמת מזל מסעודה בת סרברסה, ועל ידי ידידיה בן תולילה לעילוי נשמת רפאל בן אליהו.
טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים כבר בחלק השני של חודש אלול, וביום מיוחד במינו. היום הזה הוא יום חי באלול, שבו נולד הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניא. והבעל שם טוב נתן טעם לדבר מדוע תאריך לידתו נופל וחי באלול. אמר הבעל שם טוב, אני באתי לעולם כדי להכניס חיות באלול. חי באלול. האלול היה נראה מת, מת אב ומת אלול. זה לא שיר מהרדיו, זה מרבי יהודה הלוי, השיר הזה. והאלול מת. המוסר והתביעות הפנימיות גרמו להרבה זעזועים וכיפוף קומתו של האדם. ובא בעל שם טוב לומר שאני נשלחתי לעולם כדי לתת טעם אחר, טעם חדש לתשובת אלול. אני רוצה בהמשך לדרכו של הבעל שם טוב, אמנם עיקר דברינו יבואו מדרכו של מרן הרב זצ"ל באורות התשובה, לתרגם את זה למילים שלנו, למילים של היום, לנפשות, למה שאני נאבקתי בתוכי על כל עניין התשובה, ואולי להזכיר לעצמי ולציבור מה הבעיות של התשובה, למה היא מתה ואיך אפשר להחיות אותה. אני רוצה להתחיל מהשאלה למה היא מתה. מה קרה לתשובה שהיא מתה? אולי נשאל קודם, האם היא מתה? אני רוצה להוכיח את הדבר שאכן התשובה שלנו מתה במידה מרובה, ובלי החייאה עמוקה, משמעותית, אמיצה, גם עם סיכונים בדרך, כל הדרכים בחזקת סכנה, גם הדרך שאנחנו נלך בה היא בחזקת סכנה. אם מישהו עומד למות ועושים לו ניתוח, הניתוח הוא מסוכן. אבל להשאיר אותו כך, זה אולי מסוכן הרבה יותר. ונדמה לי שהתשובה שלנו מתה מתחילתה ומראשיתה. א' ב' של תשובה, אם אני רוצה להגיע ליום הדין, ראש השנה, ולשוב בתשובה על שנת תשס"ו, הרי ברור לנו שתחילת השנה היא לא תשובה על חודש אלול, היא לא תשובה על הקיץ. שנה שלמה עומדת על הפרק, ולפני שאני שב בתשובה אני צריך לעשות חשבון. הבסיס של כל תהליך של תשובה, שאדם עושה חשבון נפש. הוא עושה חשבון נפש, מה היה לי בתשס"ו. עכשיו אני ניתן לכם שאלה, שאלה רטורית, בציבור כזה לא עונים תשובות, וגם מסוג השאלה הוא לא מצריך תשובה. אבל שכל אחד יעשה חשבון בראשו, כמה להערכתו אפשר לסכם את הזמן שכל היושבים בחדר הזה ביחד עשו חשבון נפש מתחילת אלול עד עכשיו. אז מת אלול. למה? האמת היא שהמלאכה של חשבון נפש, כשאנחנו רואים את המילים האלה, זה נדמה לנו פשוט, חשבון נפש, אנחנו יודעים מה אמורים לעשות, עושים או לא עושים זה עוד שאלה. נדמה לי שאנחנו לא יודעים מה אנחנו אמורים לעשות. זה מאוד מסובך. אני אתן לכם כמה ראיות. בחדר כזה, מבחינה סטטיסטית, יהיו חמישה, אולי שבעה, חמישה, שיכולים לענות לי על השאלה הבאה, אבל לא בגלל שהם עשו חשבון נפש. השאלה הבאה שלי היא, באיזה יום בשבוע חל כ"ד בטבת, תשס"ו? באיזה יום בשבוע? אין לי ספק שרוב היושבים פה לא יכולים לענות על השאלה הזאת. אלא אם כן חל היום הולדת שלהם, או של בן הזוג, או של הילד, או... ובמקרה היה אירוע דרמטי, והם זוכרים, או שיש פה אחד פנומן. רוב היושבים פה לא יכולים להגיד באיזה יום השבוע זה היה, ממילא. חשבון נפש של מה צריך לעשות, של שבת או של יום חול? כפר, הנה. אני קידמתי שיהיו כאלה שיש להם תשובה. אם כף א' היה בשבת, כף ד' היה ביום שלישי. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. את כבר זוכרת באיזה יום זה היה. האם ארוחת צהריים אכלת לחם או לא? ברכת ברכת המזון וכיוונת או לא כיוונת? אף פעם לא אכלת לחם. אוי, הסתבכתי, הסתבכתי. אם כן, בכ"ד טבת לעשות חשבון נפש זה מסובך באופן שכמעט אף אחד לא יכול לענות על השאלות המינימליות. עוד רגע נראה שזה הרבה יותר מסובך. אם ניקח דוגמאות אחרות כמו ו' בטבת או י"ז באייר, אנחנו נגיע פחות או יותר לאותו מצב. היום הולדת שלי כחל בכ"ב באב, אין לי מושג איזה יום השבוע זה היה, למרות שעוד לא עבר חודש. אז אם כן, בואו נעזוב את חשבון הנפש על כל השנה. נתמקד לנו בהיום ונראה שעדיין המצב לא פשוט. אתמול בלילה, כולנו, פחות או יותר, גם לזה יכולים להיות יוצאים מן הכלל, הלכנו לישון, כשהיינו עייפים, חסרי כוחות, העולם חשוך, הציפורים ישנות, הפרחים סגורים, וכל העולם בתרדמת. קמנו היום בבוקר, אני מניח שהרוב קמו היה כבר אור, כל העולם מסביר פנים, הציפורים מצייצות, הפרחים פתוחים, ועם כוחות חדשים. אם היינו יכולים להמציא מכונית, שכשנגמר לה הכוח היא הולכת לישון ואחרי זה היא חוזרת עם כוחות חדשים, זה היה משהו עולמי. קמנו, קיבלנו את חיינו במתנה מחדש. אומרים לנו רבותינו שראוי במצב הזה להגיד תודה למי שנתן לך את הנשמה. מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. עכשיו נתאר לעצמנו מצב פחות דרמטי מלקבל חיים במתנה. נגיד שמישהו היה מביא לנו אוטו במתנה, רכב, חדש עם הניילונים. ואנחנו היינו אומרים לו תודה, כמו שאמרנו מודה אני היום בבוקר. מה מסקנתו הייתה צריכה להיות? תשמע, אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב. לוקח את האוטו ונוסע. עוד היינו עם תומעה על הידיים, לא נטלנו ידיים, במודה אני. נאמר שכבר נטלנו ידיים. ברכנו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. הברכה הזאת היא דבר יקר ומופלא. אתמול זכינו לביקור בישיבתנו של הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמר. אני צריך להזמין אותו שיבוא לדבר. אני אומר את שמו, את השם הפרטי, הרב שלמה, ואני מרגיש לא נוח. יהודי נכבד כזה, להגיד את התואר ואת השם, לא היה לי קל. אבל אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ברוך, אתה השם חברים, אפילו אתה לא אומר כבודו, לא אומר הוא, לא... ישר גוף שני עם השם, ואני לא זוכר פעם אחת שהמפקד שלי בצבא קרא לי בשמי באופן שרלטני כל כך כמו שאנחנו עושים ברוב הברכות. אחרי זה אמרנו אשר קידשנו במצוותיו. אומר בעל התניא, גם הוא בעל היום הולדת של היום הזה, חי באלול. אומר בעל התניא בפרק מ"ו בתניא, מה פירוש אשר קידשנו במצוותיו? כמו החתן שעומד ואומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. כך הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי ויהודי. בכל מצווה שהוא עושה, אומר לנשמה, הרי את מקודשת לי במצווה זו. הוא מעריך שם בעל התניא להסביר שעומק הקשר והאחדות שיש בין איש ואישה, זה אפילו לא טיפה מים לעומת הקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לכל נשמה שעשה מצווה. דרך אגב, גם כרגע זה, אנחנו מקיימים מצווה שברכנו עליה היום בבוקר בשם ומלכות, ברוך אתה, וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, כל אחד לפי מנהגו, ובכל מילה שאנחנו לומדים, הקדוש ברוך הוא מקדש את הנשמה, זה שאנחנו לא רואים את זה בחוץ, זה לא מפקיע את האמת הפנימית, ומכניס אותה למקום שכל המלאכים והשרים לא יכולים להיכנס. כמו החתן, שיש לו הרבה אורחים עם כל החברים וכל הידידים וכל המשפחה, אבל החדר ייחודי נכנס רק עם הכלה. ככה הקדוש ברוך הוא מכניס את כל נשמה למקום שאף אחד מפמליה של מעלה לא יכול להיכנס. כך אומר בעל התניא. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אשר קידשנו במצוותיו. תראו לכם שהכלה הייתה אומרת לחתן, תודה על זה שהוא קידש אותה, באותה רמת כוונה. מזכיר לי מה שסבא שלי תמיד היה אומר, שיהודי לא עושה שום דבר בלי כוונה חוץ מתפילה. כשהיינו רבים, האחים, הייתי אומר, זה היה בלי כוונה. הוא אומר, תדע לך, יהודי לא עושה שום דבר בלי כוונה חוץ מתפילה. עכשיו שכבר קיבלנו גם חשבון נפש על היום, ואת זה אנחנו עוד אולי זוכרים קצת, ואם לא זוכרים, אז באמת צריך חשבון נפש. אפשר לסכם ולומר, עם מצוות כאלה, מי צריך אבונות? עוד לא דיברתי על חטא אחד, רק על המצוות שלנו. ולכן, הנטייה הפשוטה שלנו באינטואיציה, שלא עשתה את כל הדיון הזה, עדיף לא לעשות חשבון נפש. ובכל זאת, המצב הוא לא פשוט. אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים, ביום הכיפורים נעמוד, תפילת נעילה, ארון הקודש פתוח, כולם מתנדנדים, ואני בא להציק לכם עם איזו שאלה, לרחוש באוזניכם. ארון הקודש פתוח, אתה מתנדנד, בוכה, מה עושים פה בדיוק עכשיו? על מה מדובר? התשובה הפשוטה היא שרוצים לפתוח דף חדש, מבקשים סליחה על כל מה שהיה בשנה שעברה, ומעכשיו בעזרת השם יהיה אחרת לגמרי. זה יום הכיפורים. ונדמה לי שאם אני משחזר קצת את כל מה שאמרנו, זה דומה לאחד שצריך להגיש בסוף השנה את החשבונות למס הכנסה. הוא עומד מול פקיד השומה, מגיע עם ארגזים של כל השנה, הוא אומר לו, טוב, תפתח את הקלסר של כ"ד לטבת. פותחים את הקלסר, הכל ריק. תפתח את הקלסר של אייר, גם ריק. בסוף הוא אומר, טוב, תפתח קלסר של היום, רואים שתי קבלות דהויות, שיש שם סכום והוא גם מחוק, והכל מוזר כזה, לא נראה משהו. הוא אומר לו, זה מה שיש לך? הוא אומר, אני מצטער. האמת היא, זה מה שיש לי. עכשיו אני אומר, רשמתי, בגדתי, תסלח לי ותמחה לי, תעשה משהו, תפתח לי דף חדש. מישהו מכיר פקיד שומה שיכול לסדר את זה? אני מאוד צריך כרגע בדיוק. הוא יזרוק אותו מכל המדרגות. ואם נניח שמצאנו פקיד שומה שמוכן לסלוח, עכשיו הוא שואל אותך, אני מוחק לך את הכל, אף אחד לא ידע מה היה פה, מה אני ראיתי, אף אחד לא ידע. לך הביתה, תסתום את הפה. הוא אומר, אבל אתה יודע מה לעשות? הוא אומר, כן, כן, אני מבין איך צריך להגיד מודה, אני איך... הנטילת ידיי, ברכת המזון, כל מצווה, בן אדם למקום, בן אדם לחבור, אני מבין, ילמדתי. הוא אומר, לך לשלום, תבוא אליי שנה הבאה. ואתה מגיע שנה הבאה עם אותם ארגזים. הרי אנחנו כבר לא בר מצווה. עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. אתה עומד ביום כיפור, ומי ששואל אותך, תגיד לי, אתה רציני או ש... באמצע יום כיפור אתה מתבדח עם הקדוש ברוך הוא, ארון הקודש פתוח, אין לך מה לעשות, רק להסתבך בצורה כל כך מופרזת. זה רציני? לכן נהגו ואין לשנות לא לעשות חשבון נפש. אז אור, אל תחשב על זה, תדפוק על הלב, תמשיך הלאה, סוכות, יבוא, תשמח וזה. טוב, עד כאן השאלות הקלות. עכשיו אני רוצה גם שאלות קשות קצת. אם אפשר. שאלה ראשונה קשה, שתי שאלות קשות יש לי. שאלה ראשונה קשה, ניחא אם אנחנו עושים את החשבון לכף דלת בטבת תשס"ו. אבל נגיד שארון הקודש פתוח, אנחנו בשעת נעילה, ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה. האם אנחנו מעריכים שבכף דלת טבת תשס"ז יהיה איזשהו שינוי מכף דלת טבת תשס"ו? אני עכשיו לא אשאל אתכם באיזה יום השבוע זה יוצא, זה עוד לא היה. אבל האם אתה מעריך, ארון הקודש פתוח, נעילה, אתה מתכופף, מתנדד, ויהיה אחרת בכף דלת טבת תשס"ז? ואם כן, האם יש לך איזשהו מושג אם לטובה או לרעה? הרי זה כמו בבורסה. יש שינויים, כל יום אתה פותח, אתה שומע, אני לא מבין בזה הרבה. אבל אני שומע, עלה, ירד. אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה בכף דלת טבת תשס"ז, הבורסה תעלה, הבורסה תרד. מן הסתם יהיה שינוי מכף דלת טבת תשס"ו, אבל אין לי מושג לאן ובכמה אחוזים. לפחות אני יכול להגיד אין לי מושג. אז מה בדיוק נעשה פה? זה כמו ילד שכל הזמן שובר ומרביץ ומלכלך ומנדנד. והוא אומר, טוב, יותר אני לא אעשה את זה. מישהו שם עליו לירה? מה? חסרי ניסיון אנחנו? עד כאן השאלות הקלות. עכשיו שאלה באמת קשה. כיוון שכל מה שאמרתי, זה חשבון מאוד פשוט. זה לא צריך גאונות, צריך טיפה אומץ לשאול את השאלות. ויוצא לנו שבאמת לעשות חשבון נפש זה בלתי אפשרי. אם כן, אולי נגיד את זה יותר חד. ככל שאני עושה יותר חשבון נפש, המצב רוח שלי יותר עגום, התורה סוגרת את החיים שלי ולא נותנת לי שום מוצא, ואני מרגיש לחוד. כל שנה מחדש אני מגיע ללול ומתחיל את הריטואל הזה שאני צריך להתחבא ממה שאני אמור לעשות עכשיו. הולכים לשמוע שיעורים, בר ברב דחי דיומה, זה מאוד נחמד. הולכים, באים הביתה, אומרים, הייתי ביום, עשיתי וי, עשיתי משהו למען התשובה, אבל חשבון נפש לא יצא מזה, גם אחרי השיעור שלי לא יצא מפה חשבון נפש. אלא אם כן, כמו שנסביר בסוף. ועכשיו, כשאני נכנס לאלול, לכל המלכודת הזאת, מה אני מרגיש, בין אם אני שם לב ויודע מזה, בין אם זה בלי מודע, כלפי מי שהכניס אותי לכל התהליך הסיזיפי הזה שנה אחרי שנה? הרי לא רק אני יודע מה יהיה בתשס"ז, פחות או יותר, גם הוא יודע. מה יהיה בכף דלת טבת, ושאין לי שום יכולת לקחת אחריות על כף דלת טבת תשס"ז, לפחות לי לא. אז מה דורשים ממני בדיוק כשאומרים חשבון נפש? ולמה הכניסו אותי למבוך הזה? ואז יוצאת משוואה מאוד מאוד מטרידה, אותי הטרידה שנים. ככל שאני עושה חשבון נפש יותר טוב, כך אני יותר מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אני צובר כלפיו רגשות יותר בעייתיים, שאני אפילו לא רוצה לקרוא להם בשם, לרוב חריפותם. אבל אם אחד היה כל שנה, מכניס אותי לתסבור, אתם יודעים מה? בואו נסתפק בפקיד השומה. זה יוצר אצלי רגשות כלפי הקדוש ברוך הוא כמו כלפי פקיד שומה של מס הכנסה. ועוד פקיד השומה, מה הוא יכול לעשות לי? אבל הקדוש ברוך הוא, מה הוא יכול לעשות לי? רבי יוחנן בן זכאי בכה לפני מותו. למה? שתי דרכים יש לפניי ואני לא יודע איזה מוליכים אותי. עכשיו צריך לעיין, האם הוא בכה בגלל הספק שהוא לא ידע לאן הם מוליכים אותו, לגן עדן או לגיהנום, או שהוא בכה שאם יוליכו אותו לגיהנום זה שוד ושבר. אם זה בגלל הספק, אז אני אחייך. כי אם לרבי יוחנן בן זכאי יש ספק, לי אין. אם זה בגלל הגיהנום, אני אבכה יותר. כי אני בטוח הולך לשם. אני רק שומע יום הדין, כל בשרי נעשה חידודים חידודים, כל הפרקים שלי מתחילים לראות, אז אני לא חושב על זה. אני לא יכול להחזיק מעמד עם זה. מת אלול. בישיבות היו אומרים שכשמגיע אלול אפילו הדגים שבים רועדים. ואני הייתי שומע את זה ומרגיש שדי, זה מעבר לכוחות שלי לראות. שהדגים בים ירדו, אני לא יכול. אני בבעיה. זה גורם לי בלגן יותר מדי גדול בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. יצא לי שהקשר עם הקדוש ברוך הוא באלול הוא הכי גרוע מכל השנה. אמרתי, חביבי, תפסיק עם זה. משהו פה מעוות לגמרי. עד כאן שאלותיי. לולי שהיה לי תשובות עליהם, ותשובות טובות מאוד בעיניי, לא הייתי מעיז לשאול אותם. אני חושב שיש להם תשובות באמת מאלפות ומצוינות, ואני רוצה להציע אותם בפניכם. תמיד תשאר לכם האלטרנטיבה לחזור לחשבון הנפש הישן והטוב, ולא לשמוע בקולי. כשעושים חשבון, אנחנו הרבה פעמים נכנסים למצב מסובך בלי לשים לב. תראו איך שאני יכול לשאול שאלה חשבונאית במילה אחת ושיהיו עליה המון תשובות נכונות. הנה יש לי פה פלאפון שאני אשתמש בו כשעון בשיעורים, כי אני לא אוהב שעון על היד, אז אני, זה לא בשביל לדבר. יש לי פה פלאפון ויש לי שאלה במילה אחת. כמה תשובות יש על זה? המון. כמה אורך, כמה רוחב, כמה שיחות הוצאתי, כמה זה עלה, מה הטמפרטורה של המכשיר, כמה אחוזים פה הם אפור וכמה אחוזים פה הם שחור. אני יכול למציא מיליון שאלות לפחות על כמה. ולענות המון תשובות וכולם נכונות. כשאני עושה חשבון נפש, אני יכול לשאול שאלה אחת בחשבון, כמה? ולענות המון תשובות כולם נכונות. עכשיו אני צריך לבחור איזה תשובה אני מעוניין. כמה מה? ואולי יש שאלות אפילו יותר טובות מכמה. כמה זה שאלה שנוגעת לכמות. יש שאלות אחרות. יש שאלה שנוגעת לאיכות. היא לא נוגעת לכמות, היא נוגעת לאיכות. בנוהג שבעולם אנחנו נצא מנקודת הנחה ששאלת האיכות היא שאלה יותר חשובה משאלת הכמות. אבל יש שאלה עוד יותר חשובה גם משאלת האיכות. וזו שאלת העיקר והתפל. גם אם אני אוכל אורז עם איכות בשובחת ולחם עם איכות ירודה, העיקר הוא הלחם. ואני מברך המוציא ופותר את האורז. עיקר ותפל תמיד זו שאלה הרבה יותר משמעותית. סך הכל, כשנמדוד את האדם מול בעל החיים, ונראה במה אנחנו שונים מבעלי החיים, נראה שהרוב הגדול הוא אותו דבר. מהצוואר ולמטה זה לגמרי מתנהג כמו בעל חיים. עיניים, אוזניים, אף, פה, זה כל האיברים האלה יש לבעלי חיים. גם מוח, בדרך כלל אפילו יותר גדול משלנו. רק איזה אחוזים בודדים בתוך המוח יש לאדם שהם שונים מבעלי החיים. זה הכל. כמה אחוזים זה באישיות? אז אם כך, למה ליום העיון הזה לא הזמינו פה כלבים וחתולים? מה ההבדל הגדול? אלא ששאלת הכמות של ההבדל היא תפלה לגמרי לעומת העיקר שבו מותר האדם מן הבהמה. אבל פי ששם כתוב עין. ומותר האדם מן הבהמה הוא כל כך יקר שהוא מכוון את כל חיינו. ועכשיו אני רוצה לשאול לא את חשבון הכמות שניסינו לברר עד עכשיו, אלא את שאלת העיקר. ואולי אם נחדד את שאלת העיקר, וגם נצמד לפשט המילים חשבון נפש, אז נאמר, עד עכשיו בכלל לא עשינו חשבון נפש. עשינו חשבון המעשים, לא חשבון הנפש. חשבון הנפש זה בעצם לא לשאול מה היו מעשיי בתפשין סמכבב, אלא מי אני הייתי, מי אני. בדרך כלל השאלה מי אני, זה שאלה של אומנים, של פילוסופים ושל רחפנים. אנשים ריאליים כמותנו, בדרך כלל אומרים, תעזוב אותי עם השיגעון הזה. בכל זאת אני רוצה כן לעסוק בזה, ונדמה לי שאי אפשר באמת בכלל להבין את עניין התשובה בלי לתת מענה לשאלה הזאת מי אני. לכל אדם יש הרבה תופעות, אבל אנחנו צריכים למדוד מי מהם מבטא את האני ומי לא. יש לי את המידות שלי, את הכישרונות, את המגבלות, את התחביבים, את המעשים, את הרצונות, את החסרונות, הרבה דברים. האם כל אלה מייצגים אותי? את מי שאני באמת? בשום פנים לא. אני יכול לעשות המון מעשים שהם בדיוק הפוך ממה שהייתי רוצה. הישיבה ברמת גן נמצאת ליד גן אלי כהן. אלי כהן היה יהודי שעסק הרבה בפיתוח הכלכלה הסורית. שנים. היה סוחר גדול ופיתח את הכלכלה הסורית. הוא עשה המון מעשים בניגוד למצפונו. בשביל לחדור לתוך האליטה הסורית ולרגל. אז לא תמיד המעשים שלי מייצגים אותי. אפילו המידות שלי לא תמיד מייצגות אותי. האם כל פעם שאני כועס זה נובע מהזדהות פנימית עמוקה? אפילו לא כל פעם שאני מרחם. גם המידות הטובות שלי הן הרבה פעמים לא מקבלות גיבוי מהאישיות. כן, זהו זה. באמת יש רק דבר אחד שמבטא את האישיות בצורה בהירה, חדה, וכמעט הייתי אומר בלתי ניתנת לשינוי. וזה הרצונות. מה אני רוצה? למה? כי אם אני לא רוצה את זה, אז ממילא אני לא רוצה כבר. הרצון יכול לא לרצות את המידות שקיבלתי, גם לא את הכישרונות שקיבלתי, ודאי לא את המעשים שעשיתי, אפילו לא את המעשים שעשה. אחינו הספרדים יש להם המחזור, כל פעם ערב ראש השנה אני לוקח מחזור ספרדי נוסף על האשכנזי שבו אני אומר התרת נדרים, ויש שם מסירת מודעה. אחינו הספרדים מוסרים מודעה, אני בדרך כלל נחנק ולא מצליח לסיים את מסירת המודעה הזאת בכל שיריו. והם מוסרים מודעה ואומרים, אני מוסר מודעה שכל החטאים שאני אעשה בשנה הבאה זה לא על דעתי. זה בניגוד לדעתי, אני לא עומד מאחורי זה. יש שם לשון הרבה יותר יפה משלי, אני לא זוכר את המילים. מוסרים הודעה, כמו בנדר. כמו שאפשר להגיד כל הנדרים. אם אדם לא זוכר, עושה שלוש פעמים מעשה טוב, לא נחשב לנדר. כך כל המעשים שאני עושה, שהם נגד רצונו יתברך שמו, והם יורידים אותי טיפה מהדבקות האלוקית שאני רוצה ממעמקי לב ונפש, הם נופלים במשהו מהאחת שאלתי מבית השם אותה אבקש, שבתי מבית השם כל ימי חיי, זה בניגוד לדעתי, אני מוסר מודע. אני מוכן לחתום ולתת ערבות בנקאית על זה. זה לא אני. אף על פי שאני יודע שאני אעשה את זה. מהי תשובה? תשובה זה מעשה? דורשים ממך לעשות משהו? לא. נכון, יש מצוות עשה מדאורייתא שקשורה אל התשובה. אם אתה עושה תשובה, עכשיו מוטלת עליך מצווה, נקראת מצוות וידוי. בשולחן ערוך נפסק, אם אדם בכל יום הכיפורים, שיש בו מצווה להתרדות, אומר פעם אחת, מילה אחת, חטאתי, סיים את תפקידו. כל השאר זה תוספות. מדאורייתא. אפילו זה לא מדאורייתא. צריך חיון. המצווה להתרדות נפסק בשולחן ערוך, לכן באמת נשים שלא יכולות ללכת לבית הכנסת, וגם אין להם כוח להתפלל, שיגידו מילה אחת, חטאנו. או אשמנו, בגדנו, גזלנו. וידוי פעם אחת, זהו. יוצאים מדי חובה. אז במשנה ברורה, אפילו לא בשולחן ערוך, בסעיף קטן כתוב שנהגו להגיד 10 וידויים. אבל זה לא הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אם כי הרבה יותר קל לדבר לשון הרע מלהגיד 9 וידויים ביום כיפור. אז אם כן, תשובה היא אפילו לא וידוי. וידוי זה עוד מצווה שמתלבט לעניין התשובה. כך אומר הרמב״ם בראשית הלכות תשובה. שכשישוב אדם אז יש לו מצווה להתוודות. מהי תשובה? אותו משל שהביאו בפתיחה. אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אפילו רשע גמור, ספק מקודשת שמה יראה תשובה בליבו. האם הוא התוודה? לא. הוא חייב וידוי אם הוא שב בתשובה. שב בתשובה זה הוא יראה רגע אחד. מה הוא יראה? כל החטאים שאני עשיתי בתור רשע גמור, אני לא רוצה בהם. קוראים לזה חרטה. מה זה חרטה? אני עשיתי מעשים, ואני עכשיו אומר, אני לא רוצה בהם. אני לא עומד מאחוריהם. אני לא נותן גיבוי למעשים האלה. זה לא בשמי. זה חרטה. וברגע שאדם מתחרט, וזה לוקח שבריר שנייה, אומרת הגמרא, אם הלכה למעשה, נפקא מינה להלכות הכי חמורות. אם מישהו אחר יקדש אותה, יכול להיות שאחרי זה נהרוג אותו. אם זה רק היה ודאי. כי אנחנו לא יודעים מה שבליבו של אדם, אנחנו לא יודעים אם הוא שב בתשובה או לא. אבל אם היינו יודעים שהוא ירר בתשובה, ומישהו אחר כך בא עליה, אז הוא מת, הוא והיא. הלכות הכי חמורות. כלומר, זה מתכוונים ברצינות. אדם ירר רגע אחד, וזהו, הוא צדיק גמור. עדיין צדיק שיש לו מה לטפל. אם אני ביקשתי בגדים מאוד יפים מחברי, אני הולך לפגוש אדם גדול, אין לי בגדים מתאימים, הוא אומר לי, תשמע, אבל אתה יודע, זה מאוד מאוד יקר לי, תיזהר על זה. ואני התרשלתי ולכלכתי. אז עשיתי שני דברים, גם הבגד מלוכלך, וגם מערכת היחסים שלי עם החבר, בבעיה חמורה. אם ביקשתי ממנו סליחה, והוא סלח לי, הוא אומר, אתה בסדר, אני מוכר לך, אני מבין, קורא, מוכר לך. אז זה אומר שאני אחר להחזיר לו את הבגד מלוכלך? לא, אני צריך עוד לחבס. אז יש אחר כך חילוקי כפרה. איך מחבסים? זה לא אומר שאני לא צדיק גמור. הראיתי בתשובה רגע אחד, אני צדיק גמור. בדרך כלל אנחנו נוטים להאמין. אני למדתי כאן לא רחוק בקדומים. בישיבה. אני איזה מעשה ש... עיצב את תמונת מבטי על התורה. יום אחד קמתי בבוקר ולא הרגשתי טוב, היה לי חולי מעיים ולא יכולתי להניח תפילין. שכבתי כל הבוקר במיטה, מנחה קמתי, זה היה באמצע החורף, מנחה קמתי, בדקתי את עצמי, חשבתי שעדיין אני לא יכול להניח תפילין, הרגשתי אבל קצת יותר טוב, ישבתי ללמוד עם החברותא סדר צהריים, שלמה לא ברבום. מי שעוד זוכר, יש פה כמה חברים מימים קדמונאים. ישבתי עם יהודי בשם שלמה לא ברבום, חברותא סדר צהריים, ולמדנו. אמשך השמעתה, נמשכנו עם הגמרא, ופתאום אני רואה ששקעה השמש. וראיתי שכבר יכולתי להניח תפילין. והגמרא אומרת, כגמרא בראש השנה, קרקפת דלא מנח תפילין, פושע ישראל בגופו. אני זוכר איך שבועיים התהלכתי עם קור בעצמות ושערות עומדים, פושע ישראל בגופו. הרגשתי כאילו יש לי שלט עליי, פושע ישראל בגופו. רק אחרי זה למדתי שרוב הדעות, כמעט כולם, פושע ישראל בגופו, זה רק אחד שאף פעם לא הניח תפילין, לא שפעם אחת. ותמימותי, הייתי אז בן 17. אז חשבתי שזה פושע ישראל בגופו, גמרנו. אבל כשאני לא הנחתי תפילין אז, זה היה תחילתו באונס, סופו בשוגג. יום אחר כך הנחתי תפילין במזיד. אני לא יודע אם קרה לכם פעם להניח תפילין במזיד. בדרך כלל אנחנו משתמשים בביטוי מזיד רק על דברים שליליים. אבל אני הנחתי תפילין במזיד גמור. אז כשאני הנחתי תפילין במזיד, מי סופר את זה? אבל כשלא הנחתי תפילין שראשיתו באונס וסופו שוגג, ששבועיים לא יכולתי להירגע. עכשיו, מה באמת נכון? האמת היא הפוכה לגמרי, זה כתוב בסרט הדיברות. בסרט הדיברות כתוב, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים ועל רבעים, ארבע דורות, ועושה חסד לאלפים, באנו למחלוקת תנאים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מרובה מידה טובה ממידת פורענות בלי די. אין גבול, כי מיעוט רבים אומרים רק ביחידות, באלפים אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא אומרים את זה. רש"י בסוף פרשת ואתחנן, לא ניכנס לזה כרגע. סתירה בפסוקים בתוך פרשת ואתחנן. רש"י בעצמו על התורה מביא את הדעה החולקת, ואומר, מידה טובה מרובה ממידת פורענות, אחת מחמש מאות, כי זה ארבע, זה אלפיים, אם יש מיעוט רבים לאלפים. אז אם הנחת תפילין, בלי מזיד אפילו, באונס וסופו בשוגג, פעם אחת, זה בעל ערך בעיני הקדוש ברוך הוא פי 500 מזה שלא הנחת פעם אחת. לא שהקדוש ברוך הוא ותרן, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאוי. בכל זאת יש חשבון. אנחנו הרי רצינו לעשות חשבון. יש חשבון. ובחשבון הקדוש ברוך הוא אומר מידה טובה מרובה ומידת פורענות אחת לחמש מאות. כתוב את זה במים בתורה, בעשרת הדיברות, ועוד פעם אחת מיודגים עם מידות הרחמים, ולית מן דפלי, שלפחות אחת וחמש מאות מודה מרובה מידה טובה, מרובה מידה תפורנות. זאת האמת למיטתה. אבל, כשאדם חוטא, נגיד שאדם הדליק את האור בשבת בטעות, נכנס לחדר, הדליק את האור, הופ! הוא נבעל. עשה חטא ועשה תשובה. כי זה חרטה, יש לך חרטה גדולה מזה שאדם נבעל מזה שהוא עשה חטא. עכשיו הוא הדליק את האור ונבעל. אני אגיד את זה בצורה קיצונית, היה שווה העסקה? זה בלי לקחת בחשבון שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, זה בכלל לא לקחת בחשבון. זה רק תחילת הדרך היה שווה. א' הוא צדיק גמור, כי הוא עורר תשובה בליבו. גם את ליבו בשבת גם צדיק גמור. ב' התשובה היא פי 500. ג' התשובה גם מוכרת את אחת, במקום שצדיקים. אף על פי שזה מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבאו. ורבי יוחנן בגמרא אומר שבמקום שצדיקים גמורים, בעלי תשובה לא יכולים לעמוד. הפוך. ובדרך כלל מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבאו אנחנו פוסקים כרבי יוחנן, אבל פה לא מצאנו לאחד מן הראשונים ומן האחרונים שלא יגיד שפוסקים כרבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז אם כן, מכל הסברות האלה עסקה משתלמת לחלוטין, לא שמותר לעשות לכתחילה. מי שבגלל כל מה שאמרנו עושה לכתחילה איזושהי עבירה או סרח עבירה, נכנס לכת מושמצת מאוד ביהדות של שבתאי צבי שם ראשי מרכב. כי הוא אמר לעשות עוונות לכתחילה בגלל כל מיני חשבונות כאלה. אבל בדיעבד, כשאנחנו עושים עבירה אנחנו מאוד מאמינים לה. כשאנחנו עושים תשובה, זה כבר לא. ריבונו של עולם, למד כאן. מה זה תשובה? זה אני יודע, את למד אותי. ועד שאני לא מרגיש שהרקת אותי ופיזרת את אפרי על שבעה ימים, אני עדיין לא אמין שזו התשובה שעשיתי רצינית. יש תשובה של משה פיינשטיין, תשובה הלכתית, לא בדקתי קודם את הסעיף שלה. יש לי ספר לבני נאורים על פגם הברית, אנשים עם צולות, הבאנו שמה שזה עוסק בעניין הזה. רבי משה פיינשטיין אומר בתשובה שכל מה שמבואר בספרים שצריך איזה תנאים לתשובה, אומר זה נועד, כל מה שכתוב זה נועד רק למי שכל התוספות של התשובה לא יזיזו אותו מעיקר הדין, אבל מי שזה מבלבל אותו והוא לא סומך על עיקר הדין, שתשובה זה רק עירור של חרטה וזהו. כמו שמצאנו בגמרא בקידושין, יש לי הרבה חובות אחר כך, קבלה לעתיד ווידוי, אבל תשובה זה רק חרטה. אז מי שלא יודע את זה, אז לא צריך לעסוק בשום תוספות, קודם כל שילמד את העיקר. להאמין שמה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אשנה את הרצון שלי. כלומר, שאני אגלה מה הזהות האמיתית שלי. בואו נחזור עכשיו לילד הקטן שכל הזמן שובר ומלכלך ומרביץ ומציק, והאימא אומרת את המשפט שאימהות אומרות הכי הרבה פעמים בחיים, כמה פעמים אפשר להגיד לך אותו דבר? והילד שפעם אחת עשה מעשה ממש חריף מדי, הולך לחדר, הוא בן 4 או בן 5, הולך לחדר, בוכה, ואחרי כמה דקות יוצא, ניגש אל אמא, רואים איזה טהרה על הפנים שלו, שמשהו נגע לו באמת בפנים, והוא פונה אל האמא ואומר לה, אמא, אבל אני באמת רוצה להיות ילד טוב. עכשיו אם יבוא אדם אל האמא הזאת ויגיד לה, אל תתפתי, את יודעת כמה פעמים הוא כבר הבטיח? וחוץ מזה תשאלו אותה, כמו את השאלה שלנו בשעת הנעילה, מה את חושבת שיקרה מחר? הוא כבר לא ישפוך, הוא כבר לא ירביץ, תהיה קצת ריאלית. מה עושה אמא נורמלית עם השואל הזה? מעיפה אותה החוצה. אם היה אפשר עם פליק, עם פליק. למה? כי אמרת לו, אתה לא מבין, אם היה לך קצת לב מרגיש, היית יודע שרגע אחד כזה שהילד שלי בא אליי, עיניו עדיין לחות, והוא אומר לי בטהרה ובאמיתיות, שהוא באמת רוצה להיות ילד טוב, גם אם הוא יביא בגרות שכולה 10, הוא לא יעשה אותי מאושרת כמו זה. למה? זה הילד שלי. אתה רואה? תכיר. נעים להכיר. זה הילד שלי. כל השעה זה זיוף, זה שקר. אז מה אתה רוצה? מה אתה מציע? שתמורת רגש של אמת אתה רוצה להציע את כל ההררים של השקר? אתה נורמלי? כשאנחנו עומדים בשעת הנעילה ואומרים לריבונו של עולם חטאנו, ריבונו של עולם אומר אותו דבר. הוא אומר זאת האמת. זאת השעה שמתגלה מי אנחנו. לא רק מי אנחנו, אתם יושבים פה ביקיר, זה יקר מאוד, אבל תבואו לשבת קצת עם העם שבשדות ותראו איך שבתי הכנסת בנעילה מפוצצים מאפס מקום. איך הסמבטיון של כביש גאה, הבן של הרב אריאל אמר לי, אנחנו רואים את זה תמיד 3 דקות, 5 דקות, כי אנחנו צריכים לחצות את כביש גאה כל פעם בתפילות של יום הכיפורים. אין אולם מספיק גדול עצמנו בשכונה, אז אנחנו מקבלים מבר אילן אולם ענק לתפילות, ועוברים כל פעם על כביש גאה, הכביש הכי עמוס במדינה, אולי היום על אלון יותר, אני לא יודע. ואומר, נעמדתי שם שעה, יצאנו מהתפילה בליל יום הכיפורים, אומרת, שעה חיכיתי, אולי תעבור איזה מכונית. אף מכונית אחת לא עוברת. ובתי הכנסיות מפוצצים מאנשים. ואתה אומר, מה? אתם באתם, אתה שם את רגע איזה כיפה עקומה על הראש, מתנדנת שאלף עוזב, אחרי זה הולך, מה קרה כאן? אבל הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. שהשעה הזאת היא האותנטית. היא מי שהם באמת, מי שאנחנו באמת. כל השנה זה זיוף. ומי ייתן את המקור תמורת זיוף? לכן כשהאימא פוגשת את הילד, היה שווה לה, אולי שישפוך עוד פעם? טוב, זה ישבת אצלי, חס וחלילה, לא אסור להגיד ככה לכתחיל. אבל זה קשה להתאפק. פעם חזרתי מהמקווה, ביום הכיפורים, ערב יום הכיפורים חזרתי מהמקווה עם רב חשוב. אז אמרתי לו, דיברנו קצת על התשובה. אמרתי לו, בדפוסים הישנים של אורות התשובה זה לא נמצא, יצא דפוס חדש, יש פה תוספות שלא היו קודם. אמרתי לו, באחת התוספות הרב כותב משהו מאוד מרחיק לכת. הוא אומר שאדם צריך להאמין כל כך בתשובה עד שהוא יזכר בחטא ויתמלא שמחה עצומה. בגלל כל הזכות של התשובה, אור התשובה שמאיר על ידי החטא. אמר לי, לא יכול להיות. כל הדרך מעמיק ועד הבית התווכחנו. עד שהגענו הביתה ופתחתי לו זה, ואם אתם רוצים לראות זה פרק ז' סעיף ז'. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה עד שאורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה. וצריך הרבה כושר איפוק שלא להתחיל לעשות עסקים משתלמים. הקדוש ברוך הוא באמת טוב ומיטיב לרעים ולטובים, באמת. זה לא בלוף כשאנחנו אומרים את זה. דרכך אלוקינו להאריך אפיך, זה לא עניין. אנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים י' ג' מידות ואנחנו לא מאמינים למה שאנחנו אומרים. אדם אומר סליחות, לכן הספרדים אומרים כל החודש. מה זה סליחות? יש שני פירושים. אחד זה שאני מבקש סליחה, והשני זה שהקדוש ברוך הוא סולח. מה הפשט? רוב הדלמה בוודאי מבין שהעיקר זה שאני מבקש סליחה. סליחות זה שאני לך לבקש סליחה, אבל זה לא הפשט. מה העיקר בסליחות? י' ג' מידות. מה כתוב י' ג' מידות? תשבו חזק על הכיסא שלא תפלו לרצפה. אתם לא תאמינו למה שכתוב שם. לא תאמינו. אז אני אספר לכם. באמצע הסליחות כולם בוכים. אף פעם לא הבנתי למה בוכים י' ג' מידות. זה אומרים י' ג' מידות, צריך לצאת בריקוד שאין כדוגמתו. תראו לכם, אדם מלא חובות בבנק, חובות לגמחים, חובות לזה, הוא מקבל פקס, נמחקו כל חובותיך. אם הוא מתחיל לבכות, זה רק מאושר. מאושר עם עין גם. הוא לא יכול להתחיל לבכות מצער עכשיו, נמחקו כל חובותיך. עכשיו, פותחים את ארון הקודש, אומרים, זה בגלל סבא שלי הכל, שהוא אמר שיהודי לא עושה שום דבר בלי כוונה חוץ מתפילה. אומרים, נושא אבון ופשע וחטא. מה פשט נושא אבון ופשע וחטא? אומרת, יש לך חטאים עליי, יש לך אבונות עליי, יש לך פשעים עליי. מה ההבדל בין חטא, אבון ופשע? חטא זה בשוגג, אבון זה במזיד. פשע זה אחד אמר, ריבונו של עולם, אני יודע ואני רוצה לעצבן אותך. זה פשע. מרד, מרדים, פשעים אלו מרדים, לשון חז"ל. ועל כל זה אומר הקדוש ברוך הוא, עליי, נושא, אני. כן, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. באמת, זה לא בלוף. באמת, זה אחת מהמידות. אז זה קשה להאמין. טוב, זה צריך להיות במדרגה מאוד גבוהה להאמין במה שאומרים. אבל ברור שכיוון שזה עיקר הסליחות י' ג' מידות, אז ללכת לסליחות, הכוונה ללכת למקום שמוחקים לי את החשבונות. יום הכיפורים זה היום של האמת הפנימית שלנו. מפני שבו מתגלה הרצון ואנחנו עוזבים את המעשים. זה חשבון נפש. עכשיו לסיום אני רוצה גם לתת לכם אולי משהו לעשות עם כל מה שאמרנו. כי רק לרצות זה נראה פטנט, הצעה מעשית. נאמר שאדם רוצה לתקן משהו באלול, אומר, אתה אומר, דבר על רצונות או חרטות יפה מאוד, אני רוצה להרגיש את זה בפועל. אז הוא ייקח דוגמה. אי אפשר לקחת את כל החיים מיד. אבל אם לוקחים דוגמה, ואחרי זה ממשיכים עוד קצת ועוד קצת, רואים שיש עולם חדש, עולם הרצון. בפרק ת' כאן, סעיף א', אומר הרב, הרצון הטוב הוא הכל. וכל שאר הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו. הבעיה החמורה שלנו שבגללה מת אלול, זה שאנחנו לא מאמינים ברצון, ככוח המניע המרכזי באישיות. אנחנו כל הזמן מנסים לעשות מעשים בלי רצונות. כמו אוטו שעומד בעלייה ומנסה לנסוע בלי לתת גז. המניע של הרכב, של האישיות שלנו, זה הרצונות. והשחרור הקלאץ' זה לקשר את זה למעשים. נגיד שאני רוצה לשפר את ברכת ולירושלים ברכה ברחמים תשוב. בחרתי דבר אחד. הציפייה לגאולה, העניין חשוב ומופלא, אני רוצה לשפר את זה, ואני רוצה שברכת לירושלים ברכה ברחמים תשוב תהיה אצלי שונה. דבר ראשון, אל תשנו במעשים שום דבר. בשום פנים ואופן. עד שזה לא יאלץ אתכם וזה לא ישתנה בעל כוחכם, אל תשנו כלום. מה כן? אדם לוקח לו 5 דקות בוקר, 5 דקות בערב, 2 דקות גם מספיק. כל אחד כמה זמן שהוא רוצה. זה הכל. במקום שקט לבד, הוא מתחיל לחשוב איך הייתי רוצה שתראה ברכת ולירושלים ערכה ברחמים תשוב. נגיד שהוא רואה לידו, הרבה יותר קל לרצות ככה, את הרב קוק, את רב אריה לוין, את הבעל שם טוב, את הגרא, את רבי עקיבא, את דוד המלך, את כל גדולי ישראל. אלה שהוא יותר קשור אליהם. עומדים בתפילה ומתפללים לירושלים ערכה ברחמים תשוב, בדמעות שליש, בשפיכת הלב, בשפיכת פנימיות הלב. והוא יחד איתם, שופך את כל ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, שישיב את ירושלים עיר הקודש. אבל אל תשנו שום דבר למעשה. רק לצייר שזה מה שהייתי רוצה, שכך תראה לירושלים ערכה ברחמים תשוב. תנסו את זה 5 דקות בבוקר, 5 בערב, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. גם אם תתאמצו, תביאו טנק שיחסום את הדרך, ולירושלים ערכה ייראה אחרת, זה לא יעזור כלום. כי אם רוצים, אז במקום שהתשובה תהיה תשלום מס לאיזה פקיד שמה, כאילו הקדוש ברוך הוא דורש ממני משהו שאני רק מנסה לשמור אותו אצלי, או הורים, או מורים, או אני לא יודע מי, פתאום מי שמעוניין בכל התשובה, זה מישהו חדש פה בעסק. אני בעצמי. אני רוצה שכל החיים שלי יראו אחרת. אני לא עושה את זה, זה נקרא תשובה מאהבה. אני לא עושה את זה כי אני צריך להיבהל מהחשבונות של רבי יוחנן בן זכאי. למרות שיראת העונש במקומה צריכה לעמוד. אבל אני כבר מעוניין באמת שלירושלים ערכה ברחמים תשוב יהיה אחרת לגמרי. שמודה אני לפניך להגיד עם דוד המלך במדבר יהודה, כשהוא קם בבוקר, הוא מודה אני לפניך ולחשוב על כל הצמה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ יהיה ועייף, ולהגיד ככה, מודה אני, הלוואי, לצייר את זה, פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, אי אפשר יהיה לעצור, בגלל שהמנוע של הרצון הוא יותר חזק מן הכל. זאת התשובה האמיתית, התשובה שמלאה חיות, שהיא רצון שנזכה, ש... נשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך, נמלא את רצותינו, רצונותינו, רצונות של קודש, של דבקות אלוקית, ושנשמע כבר כל מבשר ושנה טובה ומתוקה. תודה רבה.
רב, רצינו להציע הנחה, מזכיר רגע יפה מהיום עיון הזה.
תודה רבה. יקר בעיניי.
כתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה.
כל טוב. אנחנו יוצאים להפסקה עם הברבי בייבי. מתחיל עוד רבע שעה. יש זמנות להוציא את הילדים מהמעון, גן, בית ספר, בית. לזכות הלומדים בשעה 16:00.